שלום לכולם, אנחנו בפרשת יתרו. בפרשת יתרו נעסוק היום. אז הפרשה בעצם נקראת פרשת יתרו. ידוע שכשיתרו הגיע למשה רבנו, אז לא רצה, מלכתחילה לא כל כך התלהב לקרב את יתרו אליו. ואז מבחינים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, צא אליו וקרב אותו. ועוד רואים שלא רק שקדוש ברוך הוא או גורם למשה לקרב אותו, אלא משה ברגע שהוא מקרב אותו הוא הולך ומטפל בו ומארח אותו כיד המלך. ומכאן אנחנו למדים שהרי יתרו היה גר, בכל זאת הקדוש ברוך הוא קירב אותו. ומדהים מכך שכשרואים שאדם בא להתקרב לקדושה אצל השכינה, אז אסור לדחות אותו, זאת אומרת צריך לקרב אותו. זה אחד התפקידים שלנו היום בדור, לא לדחות אף אחד, לקרב כל אחד ואחד לקדושה, לשמיעת שיעור תורה, לאהבת חסידות. ידוע גם על יתרו שיתרו היה משלושת היוצאים של פרעה, יתרו, איוב ובלעם. ובאמת שלושת היועצים האלה, כל יועץ כשפרעה התייעץ איתם לגבי מה לעשות עם עם ישראל, אז כל יועץ הגיב אחרת. למשל בלעם אמר ייעץ לפרעה להרוג אותם, חס וחלילה, כן? איוב פשוט שתק. ואילו יתרו לא שיתף פעולה וברח. אז למדים מכאן שגם הקדוש ברוך הוא נוהג עם הבריות מידה כנגד מידה. בלעם שיעץ להרוג נהרג בחרב, כן, ידוע שבלעם נהרג בחרב. איוב ששתק, יש לנו את ספר איוב ששם אנחנו רואים שבסופו של דבר איוב, אחרי שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו ו גוזר עליו הרבה גזרות, אז רואים שאיוב פותח את פיו ושואל את הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה את זה לי? אז יש איזה סיפור שאומרים שהקדוש ברוך הוא אומר לו, למה, פעם אחת הקדוש ברוך הוא אמר לו, למה שתקת כשפרעה יעץ אתכם לגבי מה לעשות עם עם ישראל? אז איוב אמר לו, זה ששתקתי זה אומר שלא שיתפתי איתו פעולה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין בעיה. ואז הקדוש ברוך הוא באמת ניסה אותו עם כל ניסיונות שהיה עם איוב. וכשאיוב בסופו של דבר צועק להשם, אז הקדוש ברוך הוא שואל אותו, למה אתה צועק? אז איוב אומר, כי כואב לי. אז הקדוש ברוך הוא בעצם שואל אותו, רגע, ושרצו לגזור גזרות רעות על עם ישראל, לא כאב לך? למה אז לא צעקת? למה אז שתקת? זה אחד העניינים שהקדוש ברוך הוא הביא אותו לידי הוכחה, תוכחה. ולגבי יתרו רואים בזה שהוא לא שיתף פעולה, והוא ברח בעצם. אז רואים מכאן שהוא הגיב באופן הכי מומלץ, הבחינה הזאת שאם מישהו רוצה לגרור אותך לאיזשהו עבירה או לדבר שהוא לא טוב, אז צריך לשכנע כמה שיותר שהאדם לא יעשה את העבירה. ואם אי אפשר להצליח בזה, אז צריך פשוט לעזוב את האדם הזה. כי גם זה דרך אגב אחד מהוראות של הרבי, שאם יש מישהו שאתה לא יכול לברר אותו, שאתה מנסה בקרבה, מנסה בשמחה במאור פנים לקרב אותו לקדושה, וזה אתה רואה שהבן אדם מתעקש, לא רוצה, יש עניין לעזוב אותו, כי אתה לא יכול לברר אותו, אתה רוצה לקרב אותו לקדושה, הוא רוצה ההפך. אבל בדורות שלנו האמת שכבר הקדוש ברוך הוא הכין את הקרקע לכך שבעצם כולם מחפשים קדושה, כי יש כזה ריק בחוץ של שרואים באמת ש כולם מחפשים את האור. גם אם תיקחו חדר חשוך ותדליקו פה נר קטן, הוא יאיר את כל החדר, כי לחושך אין מקור, ואילו לאור, המאור הוא המקור של האור, אבל החושך עצמו זה רק בגלל שיש היעדר אור. אז באמת, אם מישהו מגיע לסביבה מסוימת ומכניס שם קדושה, מכניס אבד בריאות, שמחה, כן, ראות, דיצה, אז הוא רואה שבאמת הבריאות גם מתחילים לשתף פעולה ולשמוח יחד איתו. מה קרה? כי אנשים נמשכים לאור, אנשים נמשכים לשמחה, לחושך אין לו שום משמעות, אף אחד לא נמשך לחושך, אין שם כלום בעצם. חושך זה בעצם ריק, ואילו לאור נמשכים, כי האור מהווה שמחה, מהווה תנועה, מהווה חיות. בגלל זה אנשים נמשכים לאור. ועל זה אנחנו רואים באמת, כשיתרו, בזה שהוא מבחר לברוח מהחושך, בגלל שאין בו שום חיות ולא לשתף פעולה, אז אנחנו רואים שהוא זכה בזה שהקדוש ברוך הוא אכן קירב אותו בסופו של דבר אל האור, שהוא התקרב ונכנס לתחת כנפי השכינה בעצם. ידוע גם שיתרו, לפני שהוא הגיע, נאמר במדרשים, לפני שהוא הגיע למשה רבנו, שלא הייתה עבודה זרה שהוא לא עבד אותה. וכשהוא הגיע למשה הוא אומר לו, אתה ידעתי שאת גדולת השם ושהשם הוא אלוקים. זאת אומרת, מאיפה הוא הבין את זה? אז רואים שבעצם יתרו זה הוכחה שבעצם כל עבודה זרה שהיא שתהיה היא בעצם אבל וריק, ואילו לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה הדבר האמיתי. זאת אומרת, קחו אדם שהיה וניסה את כל העבודות הזרות, אהבת ממון, כן, רגיל הזהב המודרני, להאמין שאתה משתייך לאיזושהי קבוצה שהיא נאלץ יותר, סנוביזם של היום, כן, וכל הדברים האלה זה עבודות זרות. והיום יש אפילו אנשים שעושים כל מיני מבחנים על מנת למנוע מאנשים אחרים להיכנס לחברתם. ממש בוחנים אנשים בשיטות וקובעים שאנשים מסוימים מסוג כזה וכזה לא ייכנסו לחברה שלנו, כי הם לפי הגדרת שכלם והבנתם הם חושבים שהם פחותי ערך מהם, שזה שגוי. זה ערכים שהיו קיימים בסדום, שסדום הרי הסתגרו ורצו שרק הם לא לקרב בריאות, לא להכניס אורחים, לשפוט אנשים. זה שיטת החיים הזאת, שיטת חיים של עבודה זרה בעצם, זה שיטת חיים של גאווה. השיטת חיים בעצם שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, וכדרכו של אברהם אבינו, זה הכנסת אורחים. רואים שמשה, כשיתרו הגיע אל משה, כמה משה עמל על מנת שליתרו יהיה טוב. הוא התנהג ממש כמו מלצר שם. אומרים שמי שלא יכול להיות מלצר לאורחיו, לא הולך בדרכו של משה רבנו. כשאורח מגיע אליך הביתה, אתה צריך ממש ללכת הלוך חזור בין המטבח לשולחן, להגיש לו ולפנק אותו, לעסוק כמה שיותר שיהיה לו טוב ונוח. וזה הדרך באמת של היהדות, של אהבת הבריאות, שלא לשפוט אנשים על פי מראה, על פי כל מיני דברים שלא קשורים בכלל לתורה. אחרי דבר מרכזי נוסף שרציתי לדון בו, זה בעצם קבלת התורה. אנחנו רואים שפרשת יתרו בעצם מתקבל את התורה. יש פה גם עניינים נשגבים וסמויים, למה דווקא בפרשת יתרו, שזו פרשה שעל שם גר, דווקא שם מתקבלת התורה, קבלת תורה. זאת אומרת, קבלת התורה יכולה להיכתב דווקא בפרשות אחרות, אבל דווקא בפרשת יתרו נכתבה קבלת התורה. אז המבין יבין, זאת אומרת, צריך לראות כמה זה מהותי העניין של הקירוב והקשר בין הקירוב רחוקים לבין, ובכלל גרים, לבין קבלת התורה עצמה. ומה שאנחנו רואים בקבלת התורה, משהו מאוד מאוד יפה ומעניין, זה שכל עם ישראל הרי ידוע שהם יצאו ממצרים, הם היו מאוד מאוד עשירים. גם ביזת הים, גם ביזת מצרים. פשוט היו, כל אחד במדרשים כתוב שלכל אחד היו ככה וככה חמורים לובים, ועליהם אוצרות וכל זה. וכשהם הגיעו למעמד הר סיני, אז כשהם ראו עניינים רוחניים, נשגבים, שירת מלאכים, כל מיני עניינים, שמעו רעשים נשגבים, הבחינו במראות שהם אף פעם לא ראו. אז נאמר שאיך שהקדוש ברוך הוא אמר את האמרה הראשונה, אמרה הראשונה השנייה, כבר פרחה נשמתם. מה זה מלמד? זה מלמד, הרי הנשמה זה הדבר הכי גבוה באדם. שבסופו של דבר אדם, כמה שהוא יהיה עשיר וכמה שהוא יהיה קשור לחומר בעולם הזה, ברגע שאתה מראה לו מראה רוחני, הוא יכול פשוט, הוא נמשך לזה באופן כזה שהוא מוכן אפילו לעזוב את הגוף על מנת להיקשר לדבר הרוחני, כי הדבר הרוחני זה המקור שלו. זה המקור של כל אחד ואחד מאיתנו. המקור, הממד הרוחני הוא המקור שלנו, לא החומר עצמו. החומר זה השורש של הגוף, ואילו השורש של הנשמה זה הממד הרוחני, אבל הנשמה שולטת על הגוף. רואים גם סיפור, יש על המלך חזקיה, שסנחריב הגיע לירושלים, והוא רצה לכבוש את ירושלים, אז הוא הגיע עם 180 אלף ראשי גייסות, כן? גדודים גדודים. וכשהוא הגיע לירושלים הוא קצת זיזל ואמר, מה, זו ירושלים? טוב, אז נכבוש אותה כבר מחר, אז הם הלכו לישון. וחזקיהו המלך, מאחר והיה לו ביטחון כל כך גדול בהשם, פשוט הוא מתפלל להשם וביקש שהשם יציל אותו, למרות שלא היה לו מספיק חיילים, והוא בכוח הטבע ברור שהניצחון היה יכול להיות של סנחריב. אבל הוא התפלל להשם והוא הלך לישון, ואומרים שלא הייתה שינה מתוקה כמו השינה של חזקיהו המלך. ואז בלילה מה שקרה, הקדוש ברוך הוא שלח מלאך, והמלאך הזה הוא ניגן השמיע לחיילים של סנחריב נעימה רוחנית, ואותה נעימה רוחנית גרמה לכל החיילים של סנחריב לנשמתם לפרוח, כן? בבוקר סנחריב קם וראה פשוט בגרים שוכבים, לא הבין מה זה. אז רואים שבאמת כל דבר ודבר גשמי, השורש שלו הוא ברוחני. ואם תהיה עוצמה מאוד מאוד רוחנית, אז פשוט הדבר יישאב לשורש שלו, שזה הרוחניות. ומה שבעצם הגוף, זה בעצם רק לבוש של הממד הרוחני יותר שלנו. טוב, נחזור לקבלת התורה. קבלת התורה נאמר, שתי האמרות הראשונות זה אנוכי השם ולא יהיה לך. שתי האמרות הראשונות הקדוש ברוך הוא אמר, אבל את שאר האמרות משה אמר על פי מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. למה? כי עם ישראל לא יכל לעמוד במצב הזה שהקדוש ברוך הוא אומר להם את האמרות. אבל נרמז פה שבעצם בתוך שתי האמרות האלה כלולה כל התורה. למה? כי אנוכי השם זו אמרה שמכילה את כל המצוות של תעשה. ואילו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זו האמרה שמכילה את כל המצוות שלא תעשה. ובעצם ברגע שבן אדם, כל מצוות עשה שבן אדם עושה, הוא מביע בעצם את האהבה לקדוש ברוך הוא. וכשהוא מתרחק ממצוות לא תעשה, הוא מביע בעצם את היראה אל הקדוש ברוך הוא. שזה בעצם היסוד הכי בסיסי של עבודת השם. ברגע שמגיעה אליך מצווה, צריך לעשות אותה בזריזות ולהביע את כל האהבה שלך אל הקדוש ברוך הוא דרך המצווה הזאת. להניח תפילים, לעשות את זה בזריזות, באהבה, בהתרגשות, ביציאה מהמגבלות, בשמחה גדולה, כן? במאור פנים, בכל כולך להזדעזע ולשמוח כשזכית פה בעולם הזה להניח תפילים, לקיים מצוות עשה של הקדוש ברוך הוא. זה מצוות עשה שהקדוש ברוך הוא ציוונו. לכן יש לשמוח בשמחה רבה מאוד. וכשמגיע אלינו מצוות לא תעשה, כן? פי שולחן ערוך, אז יש עניין להתרחק מזה כמה שיותר מהר. ולהביע את העניין שלא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. כי זה השורש בעצם שכל המצוות הלא תעשה. ולכן את שתי המצוות האלה, שתי האמרות האלה, הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר. הוא נתן בעצם את הקוד הכי הכי פנימי של כל התורה כולה. אנוכי השם זה אהבת השם, לאהוב אותו באהבה רבה, ואהבת את השם אלוקיך, כן? ומהצד השני שזה להתרחק מהרע. סור מרע ועשה טוב. ובחסידות מוסבר שכשאדם כל הזמן צריך לדעת באמת שולחן ערוך לדעת מה לא תעשה, אבל שכל הזמן באדם עוסק בעשה טוב, כן? תאמו הוא כי טוב השם. זאת אומרת, כל הזמן הוא מתאמץ לאהוב את השם ולחפש דרכים איך יותר ויותר לאהוב את השם, איך יותר ויותר למצוא בכל שנייה ובכל נים בבריאה את הקדוש ברוך הוא. באותה שנייה הוא מקיים מצוות עשה. זה גם דרך המצוות, גם דרך מתן צדקה לעניים, גם זה שהוא הולך ומשמח חתן וכלה, הולך לברית מילה, ועושה את כל המצוות של הקדוש ברוך הוא באהבה ובחמלה רבה, וגם כשהוא הולך ברחוב, מתבונן על כל הטבע ורואה מה גדלו מעשיך השם. ועל כל שנייה ושנייה מסתכל ומתפעל מהבריאה, מתפעל מהקדוש ברוך הוא, כי בעצם הכל הבריאה זה בעצם לבושים של הקדוש ברוך הוא. אז בזה שהוא מקיים את מצוות עשה טוב, זה גורם לכך שהוא בלב הכי נמצא רחוק מסור מרע. וזה דרך חסידות חב"ד בעצם, שחסידות חב"ד עוסקת בעיקר בעניין באהבת השם, להתקרב ולאהוב את השם, לכו ראו כי טוב השם, כן? תאמו ראו כי טוב השם. זאת אומרת, יש עניין, פעם אדמור הזקן היה סיפור שהוא הגיע לאיזשהו מקום והגיעו אליו מלא אנשים ושאלו אותו על שיטת החסידות חב"ד והציגו מלא שאלות ככה, ובסופו של דבר אדמור הזקן בא ואמר להם משפט אחד. אני רוצה להגיד לכם משפט אחד: תאמו ראו כי טוב השם. זאת אומרת, תצרו, תבואו באהבה להשם, תבואו, אל תפחדו מכל מיני דברים ומכל מיני עניינים, אלא תבואו לאהוב את השם בפשטות. תסתכלו על הבריאה הזאת, תראו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם הזה, אנחנו בריאות בעולם הזה, כל אחד זה בריאה בעולם הזה. חפש את נקודת האהבה בבריאה, את נקודת האחיזה של האהבה, של היופי, של ההתחברות לכל אדם ואדם. לא משנה איזה אדם עומד מולך, אותו אדם זה בריאה אלוקית שהקדוש ברוך הוא ברא. איפה שלא יהיה, איך שלא יהיה, תאהב אותו, תכבד אותו, תשמח איתו. וגם על חיות, גם על, 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 על כל דבר בעולם צריך לראות ולשמוח ולהיקשר לקדוש ברוך הוא. ובמיוחד דרך תורת החסידות שהיא בעצם מסמלת את הרזין ברזין של התורה, שכשבאדם נכנס לתורת החסידות הוא כולו מתמלא אהבה ומור נוטף משפתיו מרוב הנאה ועונג מהאהבה העצומה הזאת שהוא מרגיש כלפי הקדוש ברוך הוא על ידי זה שהוא פתח את שער השמיים של תורת החסידות. שהמעיין הבלתי נגמר הזה, בלתי מסתיים של תורת החסידות, נשפך על פניו, והוא מגלה כמה מים, כמה שמחה, יש בעולם, צריך רק לפתוח את השער. והפתיחת השער היא בעצם חסידות חב"ד, כי זה בעצם האוקטן הכי 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 גבוה של הטוב לב החסידי והטוב האלוקי בעצם. יש גם נקודה מאוד מעניינת, גם בגלל שאנחנו גם קרובים לפורים, אז נאמר שבקבלת תורה הייתה בסיני, אבל למעשה הקדוש ברוך הוא מכשיר שבאמת קיבלנו את התורה בפורים. עכשיו איך זה יכול להיות? הרי התורה בפועל ניתנה מתי? בסיני. ובפורים, איך זה מתקשר בכלל לתורה? שהם היו בגולה, עם מפוזר בעמים, מצב מאוד מאוד ירוד יחסית למעמד הר סיני, שזה מצב הכי נעלה כביכול שהיה לעם ישראל. למה? שאלת השאלה, למה? למה דווקא בפורים? אז מבואר בחסידות שבחג הפורים היה הסתר מאוד מאוד גדול, ודווקא בהסתר הזה ניתנה להם את האפשרות שגזרו שכל היהודים, להשמיד את כל היהודים, וניתנה להם אפשרות לכל אחד להגיד, לעשות חשבון, להגיד אולי אני אשנה דתי, מה אני צריך להיות יהודי, אני אשנה דתי ואני אחיה, כי בין כל רודפים רק אחרי יהודים. אז בזה שכל היהודים לא שינו את דתם ונשארו יהודים, הם הביאו בעצם את האהבה שלהם לתורה ומצוות, שהם היו מוכנים למסור את נפשם בשביל התורה, ובכך בעצם הם קיבלו את התורה בפועל. כי במעמד הר סיני הם לא נשאלו האם הם מוכנים למסור את נפשם, וכאן אנחנו לומדים משהו מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת שהמצוות עצמם זה לא עניין ליהנות ממצווה בגלל שהיא מצווה. יש עניין ליהנות מהמצווה בגלל שהיא דבר השם והציווי האלוקי. ובזה שאתה מקיים את המצווה, אתה מתקשר לקדוש ברוך הוא. וכל הבסיס בעצם של המצווה, זה מגיע עד לאנוכי השם. זה בעצם אני רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא באופן כזה שלא להתנתק ממנו אפילו לרגע, לשנייה אחת, אלא כל כולי להיות קשור לקדוש ברוך הוא בכל שנייה ושנייה. ולכן אני עוטף את עצמי במצוות ובכל מיני עניינים שקשורים לציווי האלוקי, כדי להיות קשור לקדוש ברוך הוא כל הזמן. זאת אומרת, לא להפריד את המצוות מהקדוש ברוך הוא, אלא המצוות הן בעצם הפילטר שממנו אני מתקשר אל הקדוש ברוך הוא. וזו הנקודה בעצם. זו הנקודה בעצם של המצוות. שהמצוות, יש לי עניין לעשות את המצוות טכני ולעשות אותן כמו שצריך, אבל אסור לשכוח את העניין של שהמצווה בעצם היא בסופו של דבר החיבור ביני לבין הקדוש ברוך הוא. היא לא הדבר, היא לא דבר נפרד של עצמו. היא לא איזה מקור של כוח רוחני שאני מחבר את עצמי למצווה וככה אני מקבל חיות רוחנית. אלא המצווה עצמה היא מחברת אותי לקדוש ברוך הוא. זה דבר ראשון. זה שאני מקבל חיות רוחנית זה ברור. זה שאני מניח תפילין רשי, אז אני מקבל מוכין דאמא, ואחרי זה אני מניח את תפילין רבנו תם, אני מקבל מוכין דאבא. כן? שזה דברים נעלים וגבוהים. וזה חיות רוחנית אדירה, זה דבר שאתה הולך איתה אחרי זה למשך כל היום, וכל היום הוא נראה אחרת לאין ארוך ממה שהיה אם לא היית מניח. כן, אבל עצם העובדה שאתה מניח, אתה לא מניח בשביל שתגיע לרמה הרוחנית הזאת, אלא אתה מניח את העניין, אתה מניח את התפילים, ואתה עושה כל מצווה ומצווה בגלל שדרך המצווה הזאת אתה מקיים את הדירה בתחתונים, אתה בעצם מקיים את הרצון האלוקי. וזה המשמעות היותר עמוקה של קיום המצווה. עכשיו, רבי מלובביץ' אומר משהו מאוד מאוד מעניין. דרך אגב, כל מה שאני עכשיו אומר זה רק בתורת החסידות של הבעל שם טוב שבדרך הבת שמוסבר היטב, זה רק מתבאר דרך החסידות, שזה בעצם כל החסידות זה לאהוב את השם ולחיות באהבה עם השם, וזה כל העניינים האלה מתבארים מתוך עולם החסידות. אז רבי מלובביץ' אומר על לגבי תורת החסידות, שבאו אנשים אמרו, למה עכשיו? למה בעצם חייבים אותה? הרי בזמנים קודמים לא היה תורת החסידות, זה דבר הרי שהתחיל רק מהבעל שם טוב. אז למה דווקא עכשיו? למה זה לא היה מלכתחילה? ולמה בעצם חייבים אותה? אז הרבי מלובביץ' אומר משהו מאוד מאוד עמוק. הרבי מלובביץ' אומר שלקראת סוף הגלות, בעצם לקראת תחילת הגאולה, יהיה חושך כפול ומכופל ובלבול גדול מאוד, והדרך להישרד בעצם במציאות הזאת זה רק על ידי תורת החסידות, כי תורת החסידות היא הפרשנות של העולם באופן הנכון ביותר לזמן הזה, צו השעה הזאת. והרבי אומר שבגלל שיש חושך חשוך ומכופל, וככל שיש חושך יותר חשוך ויותר מכופל, ככה הקדוש ברוך הוא גם מוריד אור גבוה כפול ומכופל ממה שהיה בעולם מקודם. וכאן העניין הכי חשוב זה שבעצם אנחנו הבריות שהגענו לפה בימי המשיח, כן, זוכים בעצם ליכולת להתחבר לאור הנשגב הזה שבתורת החסידות. זאת אומרת שאם היינו נולדים לפני תקופה אחרת, בתקופה אחרת נגיד, אז בתקופה שיש נגיד היינו בתקופה שבית המקדש היה קיים, אז לא היה חושך, כי כשבית המקדש היה קיים בן אדם לא יכל אפילו לחשוב באופן לא חיובי, כולם חשבו רק חיובי, חשבו איך להגיע לבית המקדש, איך להביא את הביקורים לבית המקדש, היו נוסעים לירושלים, היו הטקס עם פר ששמים עליו כל מיני דברים ומוליכים אותו, ואנשי ירושלים היו מקבלים בברכה את הנכנסים לירושלים, יש ממש טקס, אפילו מלך, אומרים שאפילו המלך אגריפס היה צריך ללכת ולבוא במהלך הליכה וללכת עד שהוא מגיע לבית המקדש, לעשות את זה בהליכה, לא על גבי סוס או משהו. זאת אומרת שאנחנו רואים שאז התקופות האלה לא היה ממש גילוי. אז הגילויים היו יותר, גילוי התורה היה יותר נמוך. ואילו עכשיו, בתקופה שיש חושך חשוך ומכופל, כפול ומכופל, אנחנו רואים שכדי בעצם שיהיה איזון, אז שלחו אור כפול ומכופל. ועל ידי זה, על ידי האור הגדול הזה, אתה יכול בעצם להתחבר אל האור ולהציל את עצמך מאותו חושך. ואז בעצם כשאנחנו בוחרים באור הזה, אנחנו רואים עד כמה השורשים האלוקיים הם נשגבים ויפים ותיאורים, וזה לא רק שזה שאנחנו נאחזים בחושך, אנחנו על המאירי, נאחזים באור, אנחנו מאירים את כל החושך על ידי זה, כי פתאום אין מציאות של חושך ברגע שאתה נאחז בשורשים האדירים האלה והיפים והנשגבים של תורת החסידות. אתה מגלה שזה מאיר לך את כל הפינות הכי חשוכות שאי פעם חשבת עליהן שהן חשוכות בך. אתה מגלה שבעצם הכל בעצם זה אור אלוקי. אתה מגלה שאפילו איפה שהמקום שנראה לך שאפילו יש שם אסתר הכי הכי גדול, בעצם זה שיא האור. אבל איך אתה עושה את זה? עם איזה כלים? עם כלי החסידות. ולכן דווקא עכשיו ירדה תורת החסידות לעולם, דווקא בדורות האחרונים, ולכן אנחנו גם חייבים אותה. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, הרבי מלובביץ' עולם ועד.